טוב, ערב טוב, אז אולי נעשה תקציר של מה שלמדנו פעם שעברה. דבר ראשון, הנושא שאנחנו נדבר עליו זה כוח הדמיון, ואנחנו נברר שמה שאנשים חושבים שזה דמיון, זה לא בדיוק מה שאנשים חושבים. ולפני שאני אכנס את זה, רק נזכיר מה שאמרנו פעם שעברה. מדוע, למה אנחנו בוחרים בנושא הזה? מה... הרי אנשים הגיוניים, מה אנחנו צריכים להתעסק עם זה? מה כל כך החשיבות של הנושא הזה? אז באמת מסתבר שהדמיון הוא מאוד 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 דומיננטי בחיים שלנו, בעיקר בתקופה שלנו, בדור שלנו, ככל שבדורות המודרניים, ממש ממש בדור הזה, כמו שהרב כותב, כמו שיש כאן, אם יש לכם דף מקורות, אז הרב כותב בדמיון 2, כותב בפורש שבעת החדשה, בתקופה שלנו, מה ששולט בשטח, באווירה ברחוב, באווירה הציבורית, מה ששולט זה כוח הדמיון. והוא נותן לזה ראייה מוחשית. בהמשך נסביר מה זה דמיון, רק נגיד את זה בצורה פשוטה. מה שאנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים פילוסופים, לא מכירים אנשים שחוקרי אמת. אנחנו מכירים סופרים, אנחנו מכירים תסריטאים, אנחנו מכירים שחקנים. אנחנו מכירים אנשים שעוסקים, עכשיו נסביר בדיוק מה הם עוסקים, כן? אנחנו לא, בכלל לא מכירים, מישהו כאן מכיר, שמע על פילוסופים? מה? כלומר, אנשים שבדקים, אנשי שכל שבודקים את האמת, אוהבי שכל, כן? זה לא דבר שבכלל קיים. והדבר הזה קשור בכלל לתרבות הפרסומות, ואין צורך להאריך ולבאר כמה הדבר הזה בעצם משפיע על כל מיני מעגלים בחיים. כן? כל התרבות הפוליטית היא קשור לעולם הדמיון, לא כל כך לברר את האמת, אלא בדיוק משהו אחר, ונמשיך להסביר מהו הדבר הזה שהוא הדמיון. והרב כותב באורות שהדבר הזה הוא מקור כל הערס של הדור שלנו. זה שכוח הדמיון השתלט על האווירה, השתלט על הרחוב, השתלט על האקדמיה, השתלט על כל מקום, אז זה ערס של כל דבר. ודבר מאוד מעניין, שהוא דווקא קשור להבנה מה זה כוח הדמיון, אז הרב קוק כותב שדווקא המדע המעשי הוא קשור לכוח הדמיון. מאוד מעניין. יש הרי... בסדר, אם מישהו חסר דף מפעם שעברה, בסדר, רק אני רוצה דף. אפשר? כן. כן. אז זה מקום מספר 4. מה שאמרתי, זה מקום מספר 4. שהרב אומר... אנחנו, באווירה שלנו היום, חיים את הדמיון, ועד כדי כך הוא אומר, תראו כאן במקום מספר 4, הוא אומר, ויחד עם הדמיון, בשורה רביעית ועימו, משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים. מאוד מעניין. הוא אומר שדווקא המדע המעשי, ההייטק, הוא קשור לכוח הדמיון. זה מוזר מאוד. איך, מה הקשר בין הייטק לדמיון? הייטק זה ריאלי, לא? מה? אז בהמשך נבין שאנחנו לא, יש לנו טעות בהבנה מה זה דמיון. אנשים חושבים שדמיון זה רק שנות. זה כמו שאנחנו חושבים דמיון באוויר, בלי קשר למציאות. לא, זה לא ההבנה. בהמשך נראה שדמיון זה שלא מעניין אותי האמת האובייקטיבית, מעניין אותי את האמת שמתייחסת אליי. ולכן, אם תלכו לאוניברסיטאות, תראו איזה פקולטות מלאות ואיזה ריקות. מה ריק? איזה פקולטות יהיו ריקות? שעוסקות באמת מצד האמת. ריקות. איפה יהיו מלא? איפה הפקולטות יהיו מלאות? שני סוגים. אז אני מחלק את האוניברסיטה לשלושה חלקים. יהיו פקולטות מסוימות שהם יעסקו באמת. לא יודע, יעסקו בתנ"ך. יעסקו להיסטוריה, אם מישהו רוצה להיות מורה, אולי, שההיסטוריה, כל מיני פקולטות שעוסקות בכל מיני דברים שהם לא פרקטיים. כן? איפה כן התרכזו הסטודנטים? איפה התמלא? איפה? אתם יודעים? שני. שני חלקים, או בהנדסה, או תקשורת וכו' וכו'. עכשיו, תקשורת וכו' זה עולם הדמיון, אבל מה הקשר להנדסה? מה? הרב קוק כותב כאן שכל המדעים המדויקים של ימינו הם קשורים לעולם הדמיון, וזה פלא, כי דמיון מתחבר לי לזה אחד שהולך לו בהוד ומסתובב לו וזה. אבל מה, אם אני לומד מתמטיקה, עוסק בעניינים של מחשבים, זה ריאלי לגמרי, לא? בהמשך נראה שדמיון זה לא רגשנות, זה לא רחפנות. מה זה כן? מה זה כן? אולי כדאי, יש לכם דף, מהו דמיון ומדוע אי אפשר בלעדיו, וכאן התחדש לנו מושג אחר לשאלה מהו דמיון. בשונה מהתפיסה הפשוטה, בהנחת יסוד, בואו נצניח כמו שהרב קוק כותב, שמה שמחזק את הפקולדות קשורות לעולם המחשבים ועולם ההנדסה, הוא דווקא חיזוק של כוח הדמיון. זה פלא. מה, מי שעוסק בהנדסה עוסק בדמיונות? מה? אז, רגע, יש לכם דפים? בסדר? מהו הדמיון ומדוע אפשר בלעדיו? בסדר? יש לך. אז בואו נראה. הנה, יש דף. יש כאן דף. וזה קצת כאילו נותן לנו תפיסה קצת שונה לגמרי ממה שחשבנו שזה דמיון. בסוף נתברר שאנחנו בעיקר בדמיון, חיים בעולם הדמיון. יש לך? בוא נראה. קודם כל, יש כאן הרב אומר דבר מאוד מעניין. עכשיו אנחנו מבדילים בין דמיון לשכל. גם זה וגם זה קשור לתפיסה ריאלית, להיגיון. קודם כל, שניהם זה היגיון, אבל היגיון שונה. כן? רגש זה לא משהו שמעבר להיגיון. אנשים חושבים על זה, סמיכה. דמיון, אנשים חושבים שיש היגיון ודמיון. לא. שניהם זה היגיון. ושניהם זה תפיסות עולם. רציניות עם עניבה וחליפה. מאוד רציני ומאוד לוגי. אבל לוגיקות הפוכות כמעט לגמרי. בואו נראה. אז זה כאילו בסוף מגלה לנו שגם בבית המדרש, אני קצת מקדים את המאוחר, יש לוגיקה הגיונית. לוגיקה, סליחה, דמיונית. בואו נראה. אומר כאן הרב במקום מספר אחד, במאמרי הראייה, ויש כאן פסקה מאוד חשובה. אומר, יש הפרש גדול בין תפיסת החיים שהיא באה על ידי כוח הדמיון של האדם היחידי, או החברה הציבורית בכלל, לתפיסת חיים הבאה על ידי בהירות השכל, בשעה שהוא ניצול מפגעי הדמיון. שימו לב. הוא אומר, שניהם זה תפיסת חיים. שניהם זה היגיון, שניהם זה חוכמה, שניהם זה רציני. אבל זה תפיסת חיים שכלית, ויש תפיסת חיים דמיונית. מה הכוונה? זה מוזר. אם זה דמיון, זה לא תפיסת חיים, זה סתם... אז בוא נראה מה הרב מסביר. מה הרב, תפיסת חיים שכלית, זה לא כמו שנראה לנו שאדם מפעיל את ההיגיון שלו, כמו שנראה. תפיסת חיים שכלית, זה האדם שרוצה לדעת את האמת מצד עצמו, בלי קשר לשאלה איפה האמת קשורה אליי. אני חוזר. שכליות זה שאני מברר את האמת מצד האמת האובייקטיבית. אני מחפש את האמת מצד עצמה. זה אדם שעובד עם שכל. זה בעצם, אומר ככה, בעצם אדם שכלי, יש לו מניעים שכליים, יש לו תרבות שכלית. מה זה אדם עם תרבות שכלית? זה שמעניין אותו האמת מצד עצמה. למשל, תופעה הכי קיצונית לזה, שכבר היום לא קיימת, בלטינית קוראים לזה, פילו, סופי. מה? אוהב חוכמה. והוא גם אוהב חוכמה בצורה מדויקת. אני רוצה לדעת את האמת, מה שהיא, את הפרטים שלה, את ההגדרות שלה, כן? את האמת מצד עצמה. ונגדיר את זה בלי קשר לשאלה אם אני יכול להקל או לא, כמה זה משפיע עליי, כמה זה מרגש אותי, כמה זה לא מרגש אותי. אני מחובר לאמת מצד האמת. ואני רוצה לדעת את האמת מצד האמת. מצד האמת עצמה. בוא נראה את הדברים בפנים. השכל, מפני שהוא עומד בבירורו, הרי הוא דן על כל הדברים כמו שהם. לא רק כמו שהדבר נתפס בציורו הפרטי של האדם, אלא הוא דן על עצמותם של הדברים, באין שום מפרש בין אם הוא יכול להגיע למטרתו, להשיג באמת את הדברים כמו שהם, או שאינו יכול להגיע למטרתו זאת. שימו לב, יש כאן איזו נקודה מאוד חשובה, שמגדירה את הקצנה השכלית, שהיא גם שלילית. אני רואה, אני אקדים, אנחנו נסביר למה היא גם שלילית. כאילו, בעצם השכליות הקיצונית היא, אני לא דן בשאלה איפה אני כלפי האמת, אלא אני דן באמת מצד עצמה, בלי קשר לשאלה איפה אני. למשל, אני דן עכשיו שיעור בנבואה. אז מה האדם השכלי עושה? וזה נטייה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו נטייה שכלית. ומה פירוש נטייה שכלית? לרצות לדעת את האמת בלי קשר לשאלה איפה אני כלפי זה. ואז אני מברר בצורה מדויקת. כן, זה דרך אגב, יש פרטים כאלה, ממשיך לדבר על הנושא של כוח הדמיון, כן? זה מאוד מדויק, מאוד מנוטרל מכל מיני נטיות. הייתי אומר, השכל לכאורה יש לו צד אובייקטיבי, לכאורה, כרגע אני אומר. צד מאוד אובייקטיבי, אני רוצה לדעת את האמת מצד האמת. בסדר? אז מה זה דמיון? חבר'ה, אז מה זה דמיון? מה? דמיון זה, אני לא מנתי האמת. לא. בוא נראה. מה שאין כן החפץ הדמיוני, מה פירוש החפץ? מה פירוש המילה החפץ? זה עניין של מניע, זה לא עניין של כישרון מסוים. אלא מה מעניין אותי? כשנאמר על שכל הכוונה, כלומר, אדם שכלי הכוונה שיש לו רצון שכלי. יש אדם שהמניע שלו הוא מניע דמיוני. מה פירוש מניע דמיוני? אומר כאן הרב, הדמיון אין לו שום נטייה כלל להגיע להשגתם של הדברים בבירורם. הוא לא מברר את הדברים אופן אובייקטיבי, אלא הוא משתוקק לצייר דברים כפי מה שהם ניתנים להצטייר בחוג המצטייר הפרטי. האסור בדמיונו. נגיד בצורה פשוטה, למה זה אובייקטיבית? אלא אני שואל את עצמי, אני לא שואל מה האמת אובייקטיבית, אני שואל מה זה כלפיי. כלומר, מה הקשר, בדרך אגב, זה, אנחנו לא נזלזל בזה, כלומר, מה זה רלוונטי אליי?
זה נתבח אבל אחרי.
רגע, השאלה מה לפני, מה? וזה מורכב, רגע. כלומר, אני לא דן בשאלה התיאולוגית ככה או ככה או ככה, אלא היחס ביני לבין האובייקט שאני לומד אותו. אני לומד משהו, אני עוסק במשהו בתורה, במדע, בדעות, לא משנה, כן? אני בעצם, וזה גם נטייה אנושית, לא לעסוק באמת מצד האמת, לעסוק בשאלה, איפה אני כלפי האמת הזו? שימו לב, איפה אני כלפי האמת הזו? בלי קשר לשאלה, אובייקטיבית, מה זה האמת? למשל, כשאני עכשיו רוצה לי שידוחים, אני רוצה להתחתן עם מישהו, איזה כוח אני מפעיל? כוח השכלי או כוח הדמיוני? לא. לא, אני חושב דמיון. לא, אני רק חושב דמיון. לא מעניין אותי מה אני שופט? מה אתם שופטים בחורות? מה אתם... נכון? אנחנו דנים מה היחס ביני לבינה. זאת אומרת, כאן ודאי ישלוט כוח הדמיון. אתם מבינים? כאן ודאי ישלוט כוח הדמיון. כי אני בעצם עוסק בשאלה מה היחס ביני לבין הדבר. וכבר דיברנו בשיעור הקודם, אחד הדברים המאפיינים של כוח הדמיון, שאני לא דן בצורה מדויקת על הפרטים כאלה וכאלה, אלא אני דן בצורה כללית. מה זה אומר לי? מה הרשע אומר לי? מה צדיק אומר לי? מה זה אומר לי? וכו' וכו' וכו'. ואגב, הערה מעניינת, למה באמת המדעיות של ימינו קשורה לכוח הדמיון? חבר'ה, מה הקשר בין מדע מדויק לדמיון? זה נראה הפוך. מה? זה נראה הפוך, נכון? לעומק זה קשור לאותו דבר. במניעים זה אותו מניעים. למה? כי במדע היום, כשמישהו רוצה לבנות מחשב, אז כשהוא רוצה ללמוד מחשבים, מה מעניין אותו? כשאדם לומד מחשבים, מה מעניין אותו? מה יוצא לי מזה? לעולם לא תראה מי שילמד מחשבים כדי לדעת באופן אובייקטיבי מה היחס בין המספרים. יש מדעים כן. כלומר, יש גם לימוד מתמטיקה שכלית, אבל זה לא תמצאו שם סטודנטים. יש מתמטיקה שכלית, אבל זה לא תראו שם אף סטודנט כמעט. למה? למה לא תמצאו שם אף סטודנט? כי זה לא מעניין. מה מעניין בדור שלנו? מה זה? זה יישומי. מה זה עושה לי? זה יישומי רגשי, יכול להיות גם יישומי פרקטי, אבל זה אותו דבר. אז אנחנו, עכשיו זה מגלה לי יסוד. למה באמת, הנה תראו, זה ככה. יכול להיות יישומי רגשי, יכול להיות יישומי פרקטי, אבל הכל מה זה כלפיי. אנחנו בכלל לא מתרוממים לגבי ביאור האמת. ואגב, בסוגריים, יכול להיות שגם בבית המדרש זה ככה. יכול להיות שאנשים יכנסו רק לשיעורים, שזה מה זה עושה לי. אני לומד, אני לא יכול ללמוד גמרא. למה אני לא יכול ללמוד גמרא? למה אני לא יכול ללמוד גמרא? כי זה לא, מה זה קשור אליי? שור נגח את הפרה, שהשור תיקח את הפרה, מה אכפת לי אם שור נגח את הפרה? ואני מעיך את הזה רגשיות. תלוי, בקיצוניות שלה, כן. ככה אני מרגיש. זה רגשיות. זאת אומרת, כלומר, אני מאוד כבול לפרטיות שלי. זאת אומרת, ולכן הרב כותב שתורה פרטי, תורה רגשית, היא בהכרח תורה פרטית. היא תורה פרטית. כי עצם, נגיד דוגמה, אני עוסק בשאלה מה זה תורה, מה זה תפילה. אני יכול ללכת בשני מסלולים. סתם, אנחנו עוסקים, נגיד, בלימוד מה זה תורה, מה זה תפילה. מה המסלול השכלי יעסוק? מה? מה יהיו השאלות? מה יהיו התשובות? מה זה האמת? מה זה תורה? מה הפרטים? ככה או ככה או ככה. כן? יכול להיות ששכליות יתר, זה גם, לא רק יכול להיות, ממשיך נראה, שרק שכל זה היום ונורא. כן? אבל מי שילמד בדמיון, הוא חכם, הוא אינטליגנט, הוא גאון, הוא חכם, הוא הכל. רק פשוט לומד בצורך כוח הדמיון. מה הוא ישאל על התורה ועל התפילה? מה השאלות של אמת מעניינות אותו? מה? לא. מה, איפה אני כלפי זה? מה זה? מה התפילה אומרת לי? מה התורה אומרת לי? מה זה אומר לי? מה פה אומר לי? ואם זה לא אומר לי, אני לא אלמד את זה. לא ילמד את זה. ולהשתחרר מזה לא פשוט. ובהמשך נראה שצריך את האיזון בשני הדברים, זה ברור שצריך את האיזון בשני הדברים. כי להיות פילוסוף זה כלום. כי לימוד תורה בשכל גמור, כן, אז מה? זה לא קשור אליך, בסדר, אתה לומד את האמת. אבל, מצד שני, כוח הדמיון, ובעצם זה תפיסת עולם של דמיון, וזה מתחבר לנו למה שהרב קוק כותב על הדור שלנו. שהתפיסת עולם היא רק מה שרלוונטי. בא לי, לא בא לי. אנשים חכמים, לא אנשים לא חכמים, אנשים חכמים ועמוקים. זה העניין שלהם. לכן אמר הרב, מאוד מעניין. באופן טבעי, תורה דמיונרית, אני קורא לזה, לא פחות ולא יותר, לא, זה טעות או לא טעות? האם דמיון זה שקר? לא, זה לא שקר. זה גם חלק מהאמת. מה זה אומר לי? זה חלק מהאמת, אבל זה חלק קטן. זה חלק קטן. כן? אתה לא עוסק בשאלה מה זה, כן, אתה בורח מהאמת, אתה לא עוסק באמת מצד עצמה. אז אומר כאן הרב, דבר מאוד מעניין. הדמיון, בוא נראה. ברור שזה איזונים, אנחנו נדבר על זה, בסדר? אבל סתם אני בשביל הקצנה. קודם כל, למדנו שדמיון זה לאו דווקא טיפוס שלא חושב. היכולת הפוך, יכול להיות דוקטור שהוא פשוט, כל החיים שלו, המניע שלו זה דמיון. כן?
אני חושב,
כן.
אני חושב על הלימוד עכשיו.
כן, תלוי מה. אתה יכול ללמוד שורש לנגח את הפרה עם דמיון, לא, אתה יכול ללמוד שורש לנגח את הפרה בדיכוח הדמיון ושכל. מה השאלה? אם אתה עכשיו מיד שואל, מה זה אומר לי? מה זה רלוונטי לי? מה אני מרגיש כלפי זה? זה דמיון. ואם אני חוקר את האמת מצד האמת, זה מניע שכלי. וזה לא פשוט להיות ככה, מה אכפת לי? מניע שכלי הוא, זה, בוא נגיד ככה, לחשוב בשכל זה אתגר מאוד מאוד קשה, וצריך לשאול למה בכלל. מה אכפת לי האמת? כן? וצריכים ללמוד את זה, אנחנו ניתן כמה מקורות על זה. להתרומם בכלל, להיכנס לשיעור כדי לחקור את האמת, מצד האמת. אני אגיד לכם דבר קיצוני, לא יודע אם זה קיצוני, אני בכלל לא בטוח שאנחנו שם. זאת אומרת, יכול להיות שכל בית המדרש, אפילו שלנו, הוא יותר בדמיון מאשר בשכל. לא אמרתי, דמיון זה לא שלילה, כן? אלא הכל קשור לרלוונטיות. איפה אני? אם זה לא אצלי, אני לא לומד. אני לא עוסק. זה לא מעניין. אני או שאני אלמד אמונה כי זה משפיע עליי, או שאני אלמד מדעים, הנדסה שזה משפיע עליי, או שאני אלמד תקשורת כי זה... בסדר? זה אני. קשור לרגע שלי, קשור אליי. ולהתחבר למשהו שמעבר למה שאני, זה מהלך. להיות שכלי, זה מהלך. אנחנו נבנה אותם מהלך הזה. אל תדאגו. אנחנו נדבר על זה. זה מהלך בפני עצמו. וזה לא אוטומטי. זה לא אוטומטי. אגב, ילד קטן שהוא נולד, מה הוא? הוא 100% דמיון. כן, גם אם הוא גאון, הוא 100% דמיון. ולאדם להפוך, שהאדם יהפוך לטיפוס שכלי, זה מהפכה. ודווקא בדור שלנו אנחנו נופלים בנושא הזה. ואפשר להגיד בצורה פשוטה, יכול להיות שכל, הרבה בתי מדרשות, זה בית מדרש שכל תחילתו וסופו בדמיון. לא שהם לא אומרים דברים אמיתיים, כן? אבל מה שמעניין, זה איפה זה נוגע אצלי. בסדר? בוא נראה את הדברים בפנים. מה אתה אומר? אז דיברנו לפני דקה, לפני שהכנסת, אמרנו שדמיון, זה לא הכוונה רחפנות. בית מדרש שעוסק בשאלה, מה תפילה אומרת לי, מה זה עושה לי, מה זה אומר לי, מה לימוד תורה עושה לי, מה, כן? לי, לי, לי. זה אמיתי, דרך אגב צריך לעסוק בזה. אבל כאשר זה מוגבל לזה, זה מניעים של דמיון. דמיון זה משון דומה. כלומר, דומה לי. זה גם פרשנות, שימו לב, מה זה דמיון? איפה זה אצלי? זאת אומרת, הכל מתחבר אצלי. כוח הדמיון הוא מאוד, הוא בעצם מייצר לאדם תפיסת עולם הגיונית, אבל איזה היגיון? היגיון דמיוני. זה לא סותר. לא רק שלא סותר, אלא כל מי שהוא אדם מדען או... יגיד לך שבדיוק זה ההיגיון. תעסוק בעניינים רלוונטיים. כן? אתה בא ליועץ. מה ללמוד? אז מה יגיד לך? מה, תלמד פילוסופיה או תלמד מחשבים? מה יגיד לך? או מחשבים או תקשורת. למה? למה? כי זה רלוונטי. כי זה רלוונטי אליך. לא, אני... תלוי, אם אתה בא עכשיו ואתה חושב, הוא רוצה רלוונטיות אליך, אם אתה לומד הלכה בשביל האמת, משהו אחר. לימוד אמת בשביל האמת. אם אתה כל... עכשיו, זה לא שחור לבן. זה לא שחור לבן. בתוך זה מעובב גם דמיון. מניעים דמיוניים. מניעים דמיוניים, ובשך נראה שדמיון זה דבר ענק, גם נבואה זה דמיון. בסדר, נדבר על זה בהמשך, בסדר? דמיון זה דבר עצום, שבלי זה אין תיקונים, אין בחזרה, ברור. זה דבר ענק. עכשיו אנחנו מגדירים, לא נותנים ציונים. מה יותר טוב, שכל ודמיון? לא נתתי שום ציון, בסדר? אמרתי, חידדתי את ההבדל בין שכל לדמיון. מה זה שכל? אני מברר את האמת, איך שהיא. בלי קשר לשאלה, איפה אני כלפי האמת? כן? יכול להיות, יכול להיות שאני אעסוק בהרבה אמיתות, אמיתות סוציולוגיות, אמיתות רוחניות, אמיתות מתמטיות, אמיתות, בסדר? ויש מניעים אחרים, יש הלך רוח אחר. מהו הלך רוח הזה, נסכם? מה הלך רוח? שהוא בעצם השאלה, איפה אני כלפי זה? זהו. זה מה שמעניין אותי. אומר כאן, הדמיון אין לו שום נטייה כלל. בוא נראה את הדברים בפנים, בסדר? זה קצת מהפכה במושגים, כן, אני יודע. אבל, כן. נכון. ברור, ברור, ברור. ונבואה בכלל זה דמיון, אנחנו נדבר על זה. שגם נבואה זה חיבור. אנחנו נדבר על המחוברויות, ויש יתרון בזה, ודור מחובר, אנחנו נדבר. בסדר. כרגע רק הגדרתי. וקצת ככה נתתי איזשהו... הפרדה בין השכליות לדמיון. למשל, נכון, נבואה זה חיבור לאמת. ומה זה תורה? מה זה תורה? כשאתה לומד תורה. נכון, אבל בעצם, לכאורה לימוד תורה זה בירור האמת. בסדר? אנחנו נגיע יותר לעומק, בדיוק מה זה תורה, כנראה שזה לא רק שכל, כן? ברור, אבל באופן כללי, לכאורה, מה זה לימוד תורה? לעומת נבואה? מה אתה לומד? מה אתה מברר? את האמת. דוגמה, אתה עכשיו דן מה זה נבואה. אתה לא דן האם אני נביא ומה זה אומר לי. אני לא נביא, זה לא אומר לי. זה לא, אני לא שם, אני רחוק מזה. אני עוסק בשאלה מה זה נבואה. דרך אגב, אם מישהו יש לו ערך רוח דמיוני, הוא לא יכנס לשיעור כזה. למה הוא לא יכנס לשיעור כזה? זה לא נוגע אליי. אני הולך, זה נוגע אליי, אני נכנס. אני לא יגע, לא נכנס. הוא מקביל את התורה שלו לכוח הדמיון. לא שפטתי, לא אמרתי שזה שלילי. אני אמרתי שזה שלילי? לא. אולי בחיוך רואים, אבל כן. לא אמרתי. נמשיך הלאה. מה? כן, כן. אבל בהמשך נראה גם יתרונות וחסרונות, בסדר? בוא נראה. אומר הרב, השלכה מעניינת לעניין הזה. בוא נראה. הדמיון, אין לו שום נטייה כלל להגיע להשגתם של הדברים בבירורם. הוא לא הולך להיות אובייקטיבי. מה אתה עכשיו הולך להיות אובייקטיבי? מה אתה פילוסוף? מה אתה הולך ללמוד מתמטיקה? למה 1 ועוד 1 שווה 2? מה מענתי למה? לא מענתי האמת. מענתי אותי איך 1 ועוד 1 הופך אותי למחשב. יוצר מחשב. זהו, בסדר? זה היסוד. אלא הוא משתוקק לצייר דברים כפי מה שהם ניתנים לצייר בחוג המצייר הפרטי. המצייר, זה כאילו, איפה זה? אצלי. איפה האמת נמצאת? אצלי. לפי רוב זה בצד הרגשי. כן? לפי רוב. זה בצד הרגשי דווקא. אסור בדמיונו. ובשביל כך, כל זמן שהאדם הוא קשור בכבלי הדמיון בחייו, הרי תפיסתו המחשבתית היא רק תפיסה פרטית. יש מחשבה שהיא קשורה לעולם הדמיון. למה זאת פרטית? יוצא שאם אתה חושב בדמיון, אז כל אחד יש לו תורה אחרת. למה לכל אחד יש תורה אחרת? כי רובן, נגיד תפילה. אז בשביל רובן תפילה זה א', בשביל שמעון תפילה זה ב', בשביל דן תפילה זה... אז כל אחד יש לו תורה אחרת, זה עניין פרטי, כל אחד עם העניינים שלו. כן, אין תפיסת עולם כללית. אין איזה שהוא, לא מתחברים לרעיון אחד. כל אחד עם העניינים שלו, כן? אומר כאן הרב, וזה גורם שאי אפשר כלל שהתלקטו הדעות והתאחדו באגד אחד. כל זמן שבני אדם אינם מסורים לחיים הדמיוניים שלהם, כי רק תפיסת החיים השכלית, מפני שהיא לפחות שואפת להכרת הדברים. אם אתה שכלי, הכוונה, אתה לא יודע, אבל אתה שואף לדעת. אתה שואף לדעת גם דברים שהם לא מוגבלים לעניין הפרטי הרגשי שלך, הסובייקטיבי שלך. בסדר? נעצור כאן ונתחבר לשיעור הקודם, נראה איך זה מתחבר. עוד מאפיין לדמיון, המאפיין שדיברנו עליו בשיעור הקודם, זוכרים? עוד מאפיין לדמיון הוא מהשכל. שכל הוא עוסק בפרטים. נכון? ומה דמיון עושה? למה? כי מה שרלוונטי, אני עוסק בשאלה מה זה רלוונטי אליי. כן, אני עוסק בשאלה באופן כללי. עזוב את כל הפרטים, אני לא עכשיו מתפלסף, אל תתפלסף. באופן כללי. כן, התייחסות כללית למציאות. ובעל הדמיון, הוא לא מתעלף מהעובדה שזה מזייף, מזיופים. למה הוא לא מתעלף מזיופים? מה? לא שואל אותי, פשוט הוא יודע שיש זיופים. הוא יודע שזה לא כל האמת. לא אכפת לו להגיש עבודה במדעים שחלקם לא ברורים, כי זה לא מעניין. כן? זה לא מעניין כל כך האמת האובייקטיבית. כן? הדמיון הוא כאילו איזה משהו כללי שהוא ככה תופס את החיים. כן. עכשיו נחזור לפסקה שראינו. נתקדם בתוך הפסקה שראינו. כן. אז זה הכל. לא אמרתי. מה? כן. מה זה זה? כן, פשוט, כן. הוא בעצם שואל את עצמו, כל דבר שהוא לומד, כל דבר שהוא יודע, הוא שואל את עצמו, איפה אני כלפי זה? זהו. זה החיים שלו, כך הוא לומד תורה, כך הוא לומד, כך הוא בוחר מקצוע, כך הוא בוחר אישה, כך הוא בוחר מפלגה. הוא לא שואל את עצמו מה אמיתי, איזה מפלגה, מה הוא שואל את עצמו? כן. נכון. מבחינתו זה עבודת השם. יכול להיות שזה עבודת השם אצלו. למה? למה? עבודת השם שלו, יש לי, איך התורה נוגעת בי, איך התפילה נוגעת בי, איך מצוות נוגעת בי, למה? זה עבודת השם אצלו.
זה מצב שמישהו
יתן. מה?
זה מצב שמישהו
יתן
בעבודת השם.
אין מצב שמישהו?
שמישהו
יתן
בעבודת השם.
יתאה? למה?
נכון.
הפוך, אין מצב שמישהו לא יתאה, אתה מתכוון. לא, אני רק אמרתי, חידדתי את הלכי הרוח בין דמיון לשכל. כן? הפסקה הזאת כאילו נותנת לנו איזושהי הכוונה, באופן כללי, מה ההבדל בין דמיון לשכל. כן? אז בעצם אם נסכם מה שראינו בפסקה הזו, מה ההבדל בין דמיון לשכל? שכל מברר את האמת, ומה זה דמיון? כן, אבל זה כבר תוצאה. מה המניע, מה עומד מאחורי הכישרון הדמיוני? שיש לי היגיון סובייקטיבי. רגע, אז בוא נסכם. שכל זה היגיון שיש לו מניע, יש לו חיפוש של האובייקטיבי, ודמיון זה היגיון סובייקטיבי.
הוא לא קשור לזה.
מה?
הוא לא קשור.
לא, לא, לא. לא, קשור מאוד, הפוך. מאוד מחובר אליי. סובייקטיבי, מה זה סובייקטיבי? מה זה סובייקט? אני, העצם, אני. כן? זה גם סובייקטיבי. בהמשך נראה שזה וזה נכון. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כן. טוב, אתה מקדים את המאוחר, אנחנו נגיע לסוגיה הזו. בסדר. בעצם אנחנו עכשיו נלך בעקבות גמר המסכת שבת, ואנחנו נחזור ונתחבר לפסקה הזאת בעין היה. הדמיון שמכננו, יש לכם את הפסקה הזו? מישהו אין לו את הדף הזה? הדמיון שמכננו? לא. דף הזה. כן, בסדר מסומר, אני אסכם ונמשיך. בסדר? כי כאן זה בדיוק התחבר לרעיון של תפקיד הדמיון. בסדר? קודם כל נסכם, רק אנחנו נזכר. הלכה בשבת שאסור ללכת עם סנדל, הנה יש דפים, יש דף. יש כאן עוד דף. בסדר? בסדר? אני מקווה שאני לא מנפץ יותר מדי תובנות. בסדר? אין הכוונה לנפץ.
דמיון זה נשמע חמשולות.
כן. בדיוק, חושבים שזה הזוי, בסוף מגלה שזה לא הזוי, זה כל העולם הזה ככה בנוי, כל העולם המדעי עובד ככה היום, כן, במניעים הדמיון, בסדר? אנחנו נחזור לזה, בסדר? סנדל המסומר, אז נסכם את העניין בעל פה. הלכה, שולחן ערוך, אסור ללכת בשבת עם סנדל, עם פקקים מברזל. למה? כדי, וזה כאן הרב מסביר, אנחנו מאוד מעט נראה בפצורה מפורטת, תקנה, כי פעם אחת, התקופה שאנשים לקחו את כוח הדמיון למקום קיצוני, למקום לא נכון, זה גרם להם לקלקול רוחני, וקלקול של פיקוח נפש, ממשך נראה את כל מסוגי הקלקולים, וכזכר לכך, שדע לך, אם תיקח את כוח הדמיון למקום קיצוני, תעזוב את השכל, ותחיה חיי דמיון, גם אם אתה עם זקן ארוך וכיפה ופאות, כן? אז הדבר הזה מקלקל כל חלקה טובה. ולהלכה כתוב, לכן אסור בשבת ללכת עם סנדל מסומר. עכשיו נזכור את הנגיד הגמרא בעל פה, מה הסיפור היה? מה היה הסיפור? שלוש אפשרויות. הסיפור היה בזמן הרומאים. מה היה? יהודים התחברו במערות. למה? היה גזרות. והרב יסביר בהמשך שהגזרות הם באו מקלקול. הקלקול הוא בדיוק זה שהדור הזה גם בבית שני היה דור דמיונרי. שזה הדור שלנו והדור של בית שני זה כנראה אותם דורות. בסדר? זה הרב יסביר בהמשך. בסדר? ומה קרה? מה קרה? הם חשבו באופן כללי, בסדר? הם חשבו בדמיון, הם לא בדקו באמת, באמת, באמת. מבחינתם רודפים אחריהם. ככה הם מרגישים, רודפים אחריהם. ומה זה גרם להם? נגיד בקצרה, מה הדבר הזה גרם להם? שהם נכנסו ללחץ, נכנסו לפחדים, והרגו אחד את השני. איך הם הרגו אחד את השני? שהם נעלו נעליים, לא רגילות, אלא נעליים מסומרות. והנעליים מסומרות נעצו אחד את השני, לא, כן? נעצו אחד את השני והבשר של השני, והסנדלים האלה הרגו אחד את השני, והגמרא אומרת, בעקבות זאת, אז חז"ל אמרו, שלא ילכו בסנדל המסומר. הרב קוק מסביר, שלא הולכים בסנדל המסומר, דרך אגב, זה גם מהלכה בימינו, זה כדי לזכור, תיזהרו מדמיונות. עכשיו, נמשיך הלאה, ונראה איך שהרב מסביר, בדיוק מה שהזמנו בשיעור הקודם. הרב אומר, שעכשיו אנחנו נוראים על המושג נעל, סנדל וסומר, סנדל זה נעל, כן. מה זה נעל מבחינתנו בסוגיה שלנו? מה זה רגל ומה זה הנעל? כן, הרגל זה המפגש עם החיים. עכשיו שימו לב, יש כמה סוגיות בעולם הזה. יש סוגיות גבוהות ויש סוגיות נמוכות. תנו לי דוגמה של סוגיה גבוהה. מה זה נבואה? מה זה סוגיה גבוהה או נמוכה? גבוהה. והאם פלסטינים הם מסוכנים או לא, זו סוגיה גבוהה או נמוכה? נמוכה, פרקטית. כן? אוקיי? כאילו, יש את העולם החיצוני, ויש סוגיות גבוהות, רוחניות, כלליות כאלה, בסדר? כן, הרב קוק כותב כאן הרגל זה מפגש עם הפרקטיקה של החיים, בסדר? לא הנעל, הרגל. והראש עוסק בשאלות פילוסופיות, בסדר? כאילו, בגוף האדם מחולק לכמה חלקים. עכשיו, למה, עכשיו הרב אומר, כאילו, עכשיו זה משל ונמשל בבת אחת, שימו לב, זה דבר מעניין. למה הרגל צריכה נעל? למה הרגל צריכה נעל? למה אנחנו הולכים, למה אתם הולכים עם נעליים? למה לא יחיפים? נכון, הגנה על הרגל. אבל הרב אומר, עכשיו שימו לב, איך זה מתחבר לסוגיה שדיברנו עליה. הנעל היא שקרנית. היא ממזרית, הנעל הזאת. למה היא שקרנית? בדיוק, יפה מאוד, מה שאמרנו פעם שעברה. הנעל הזאת צריך לזרוק אותה. אתם רואים, מכירים חבר'ה שהולכים יחיפים כזה? טבעיים, אתם מכירים את זה? צריך לזרוק אותה. למה? כי בעצם לא נותנת לנו להיפגש עם המציאות בצורה שכלית. את האמת איך שהיא. ומה היא נותנת לנו? איזושהי מחיצה. והיא בעצם אומרת, עזוב את המציאות באיך שהיא. כן? הנעל היא כאילו משקרת. כן? והרב כותב מאוד מעניין. מה פירוש, מה פירוש הדמיון? הכוונה היא ככה. כשאני נפגש עם המציאות, למשל, האם הערבים מבחינתי הוא צדיק או רשע? דיברנו אז פעם שעברה, אני לא נפרט את כל זה. התייחסות למציאות היא חייבת להיות, לעבור דרך צינור של דמיון. למה? שימו לב, מה זה התייחסות למציאות? מציאות חיצונית, בעיקר מציאות נמוכה. למשל, סכנה של הרומאים, כן, או התייחסות למציאות מסוימת כזו או אחרת, כאן אתה חייב לעבוד בכוח הדמיון. למה? כי אם תעבוד בצורה שכלית, אתה לא מסוגל לחיות. למה אתה לא מסוגל לחיות ככה? לא, פשוט מאוד. כי שכל הוא מברר בצורה מדויקת. את האמת בצורה מדויקת. למשל, האם לסנוע המלאקים? כן או לא? מה? מה השכל יגיד? השכל יגיד, אני לא יודע, אני מתלבט. למה? כי כתוב שבאמת המלאקים רשעים מתחת לשמיים. אבל מעל השמיים, מה? בסדר, לא. עזוב ציוויים, אני אומר, מצד ההתנהלות המעשית. עכשיו, עזוב ציוויים פילוסופיים. עכשיו, אני מדבר לך פרקטית. איך אני מתנהל בחיים? אז אומר הרב מאוד מעניין. אם אדם מתנהל בחיים בשכל, הוא יתמוטט. הוא לא מסוגל לחיות ככה. בוא נראה את פסקה ברב, זה משפט מעניין. מכאן נמשיך הלאה לשיעור. בסדר? תראו את הדבר, את היסוד הזה. בוא נקרא קצת מההתחלה. העקב בשורה השלישית, צדל המסומר, בסדר? העקב הרוחוני הוא הדמיון המרשים את הציורים בחיצוניותם. זה חיצוני. למה זה חיצוני? כי זה לא מה זה באמת, מה זה דמיון? זה לא מה זה באמת, אלא מה זה כלפי. בסדר? זה חיצוני. הוא צריך להיות עומד בתכונתו להגן על הצד השפל שבציורים. כוונה להגן על האדם כאשר הוא בא, מה זה ציורים? ציורים זה הבנות. כוונה, הוא צריך תובנות. האם האישה הזאת, אני טובה או לא? האם כן, האם לעשות ככה או לא? האם מציאות מסוכנת, כן או לא? אז אומר הרב, שלא יהיו מטושטשים. מה פירוש שלא יהיו מטושטשים? השכל מטשטש. למה השכל מטשטש? כי השכל, יש בו, לכל דבר יש כמה צדדים. בכל דבר יש כמה צדדים. אתה לא יכול להכריע שום דבר. אתה לא יכול לשמוח באשתך. אתה לא יכול לשנות את הרע, אתה לא יכול לאהוב את הטוב, אתה לא יכול להחליט שום דבר. אתה לא יכול להחליט לבוא למכון מאיר, למה? למה אתה לא יכול להחליט? כי יש טוב ויש רע. בכל דבר יש טוב ויש רע. מה, יש אישה מושלמת? יש? מצאתם?
זה
ירוב
של השכל.
אז השכל הוא משגע אותנו. הוא לא מאפשר לנו לתפקד. כי בכל דבר יש שני צדדים, ומישהו שכלי יותר מדי, הוא צריך ללכת, הוא יכול להתאשפס באפס שוגעים ממש, תדעו לכם. ואני מכיר מעשה כזה. כלומר, מי שהוא, כל הזמן, הוא בכלל אין לו את העניין של, הוא כל הזמן חוקר מה האמת. הוא שם, הוא כל הזמן, כלומר, כל ההתנהלות שלו היא מה האמת. אז באמת היא מאוד, יש הרבה בחינות. הוא לא יכול להתחתן, למה הוא לא יכול להתחתן? למה הוא לא יכול להתחתן? כן טוב גמור. מה? הוא חוקר, כן. הוא לא יכול להחליט על עבודה, הוא לא יכול להחליט על כלום, הוא לא יכול זה, הוא לא יכול להתייחס לטוב ורע. הכל אצלו מעורבב. מה הדמיון עושה? זה חזרה למה שאמרנו פעם שעברה. מה הדמיון עושה?
מכלול, רואה את המכלול.
כן, רואה את המכלול.
זה שקרני, אבל זה אמיתי.
כלומר, עזוב, עזוב, עזוב מה היא. היא מדברת אליך, היא עושה לך את זה או לא עושה לך את זה? תחתן תחתן איתה. כן? ברוך השם נתן לנו דמיון. לא, זה היגיון, זה היגיון של דמיון. זה לא, רגע זה כבר משהו בפנים, אני אומר לך, היגיון של דמיון. כלומר, אני מבחינתי הגיוני להתחתן. לא היא אובייקטיבית, אני לא שופט אותה אובייקטיבית, כי יש בה הרבה פרטים. אני מבחינתי, היחס שלי אליה, לאותה בחורה, היא שאני צריך להתחתן איתה. זה הגיוני מבחינתי. כן? אז אומר הרב קוק, כל התנהלות כלפי המציאות, בכל הרבדים של המציאות, היא התנהלות שחייבת להיות מעורבבת בדמיון. בדמיון אפילו במינון לא קטן. מינון לא קטן. בוא נראה. אמנם, אני קורא בפנים בעין היה. אמנם פועל הוא הרבה לעבר עיניים. מי זה הוא? מי זה הוא? הדמיון, נכון? לעבר עיניים מהסתכלות הרוחנית הבהירה. אבל אי אפשר לאור השכל להציג אף רגלו על הארץ. סמנו לעצמכם את זה. בעברית, מי שהוא מתנהל שכלית, הוא פשוט, הוא לא יכול להתנהל. לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול להחליט שום דבר, הוא לא יכול לשמח בשום דבר, הוא שום דבר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה את כוח הדמיון, כדי לחיות. כן. אם לא ישים עליו את נעלי הדמיון. כן? דרך אגב, יש מקרה אחד שאמרו לו, למי אמרו שן נעליך מעל רגליך? משה. תגידו למה? כי כשנפגשים עם הקדוש ברוך הוא, משה שרוצה לקבל תורה, הוא חייב להשאיל את הנעליים. ובבית המקדש אנחנו עם נעליים או בלי נעליים? בלי. ואת יש מצבים שהם, כלומר, החיים מחוץ לבית המקדש, והחיים שהם לא משה רבנו, הם מורכבים, ואי אפשר, חייבים דמיון. אבל יש מצבים שקדושה, תאורה, זה לא אנחנו, אנחנו, איך אומרים, טוב ורע מעורבב, אנחנו בחיי המעשה, אנחנו ברחובות, אנחנו במציאות שהיא מורכבת. מציאות מורכבת מחייבת דמיון. יש מצבים מיוחדים, כגון משה רבנו, אז אומר כאן הרב, שנאמר לו שנה עליך מרגליך, למה? אתה עכשיו רוצה לקבל תורה? זה בירור האמת מצד האמת, זה מצב חריג, שמה? תוריד את הנעליים. כי אם לא יוריד את הנעליים, כי מי שלומד תורה, אצל משה רבנו, אם היה לומד תורה עם נעליים, מה היה קורה לו? מה היה קורה? זה לא תורה, נקצין את זה, בסדר? בדיוק. אתה לא מברר את האמת, אתה מגייס את התכנים בשבילך, בסדר? בואו נראה, בדף השני, כאן בדיוק המקור לראות, בדף השני שלמדנו, מקור מספר 2. אתם רואים מהו דמיון, מדוע אפשר בלעדיו, גם כאן מחדד את הסוגיה הזו. וכאן אני מדבר על חלומות. חבר'ה, מה זה חלום?
דמיון ממש.
מה?
יש שליטה של הסוף.
דמיון, מה זה חלום שאנחנו חולמים בלילה? פשוט. זה בעצם התובנות שיש לי ביום. התובנות הדמיוניות שיש לי ביום. זה חלום. כן, אני בעצם, כן, זה בעצם אמת סובייקטיבית. האם החלום מתקיים או לא? זה סוגיות שלמות. חלום זה אחד מ-70 מנבואה, אנחנו נדבר על זה בהמשך קצת יותר לדבר על מ-60 מנבואה, אבל כאן כתוב ככה, אמר רב חסדא, לא חלמא טבא מתקיים כולה, ולא חלמא בישא מתקיים כולה. הכוונה, יש חלומות טובים, שאני מאחל לכם, ויש חלומות רעים, כן. האם, ברור שחלום יש בו הרבה מן האמת, וזה לא הזמן ולא המקום לדבר על זה, אבל הגמר אומרת, לא חלום טוב, זה בעצם מתקיים בפועל, וגם לא חלום רע. אז מסביר הרב, למה יש לנו את כוח המדמה? זה בדיוק הפסקה שדיברנו עליה לפני כן. השם יתברך נתן באדם את כוח המדמה. למה? כאן הרב מסביר, למה? תשובה. דרך אגב, המדמה זה בעצם קצת מזיק לנו. למה זה מזיק לנו? למה כוח המדמה מזיק לנו? כן, כי אנחנו לא נפגשים עם האמת. אנחנו בקלות סוטים מהאמת, אנחנו מגיעים למקום לא אמיתי. אז אומר הרב, כדי שיצייר את הטוב ואת הרע, שימו לב, היוכל להיות לשניהם לעתיד פנים של הפלגה, יותר ממה שהם כפי אמיתת המציאות, וזה לטובתו. את הטוב יצייר באופן של הפלגה. מה זה הפלגה? מוגזם. אז אומר הרב, זה מאוד מעניין.
זה טוב להגזים. זה טוב להגזים, תוך הדמיון הוא מגזים. מה פירוש מגזים? למשל, דוגמה הכי פשוטה. הנה, אדם החליט שהאישה הזו, אני בחרתי באישה מסוימת. אז כשהוא בדמיוני, הוא אומר, וואי, יהיה לי גן עדן. וואי, עכשיו 180 שנה של גן עדן, אין בעיות, אישה הכי טובה בעולם. מה? זה אמיתי או לא אמיתי? צד האמת האובייקטיבית, זה אמיתי או לא אמיתי? הרי אם תחשוב באמת זה לא אמיתי. אבל האדם גם יש לו היגיון לא אמיתי, שזה חלק, זה גם סוג של היגיון. אז אומר כאן הרב, למה התפקיד של זה? וזה לטובתו, טוב שהאדם יחיה בהגזמות. גם לטוב וגם לרע. זאת אומרת, יש דברים שהם טובים, ואדם כאילו אומר, וואלה זה טוב, וזה טוב שהאדם מגזים. למה זה טוב שהאדם מגזים? את הטוב יצייר באופן של הפלגה, הפלגה זה כאילו יותר מוגזם. זה טוב להגזים. הפסקה הזאת מאוד מעניינת, נותנת לגיטימיות לכוח הזה. אומר ככה, וזה לטובתו, את הטוב יצייר באופן של הפלגה על פי כוח הדמיוני, למען תתענג על ידי זה נפשו ברגשי העונג המצוירים לפניו ברוב שמחה ותקווה טובה. במילה פשוטה, אם אדם רק שכלי, הוא לא יכול לחייך בחיים שלו, לא יכול להעלות על פניו דל של חיוך, למה? למה? כי העולם... כי אתה לא יכול לשמוח במשהו. אתה לא יכול לשמוח בעצמך, לא יכול לשמוח באשתך, לא יכול לשמוח בכלום. למה? כי בעולם יש גם אור וגם צללים. נכון? אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לדמיין ולהגזים ולהחליט באופן כללי. זה טוב? זה משמח אותי. נכון שאני מתעלם. נכון? זה כאילו בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו כישרון לעצום עיניים. מי שלא עושה את זה, אז הוא צריך לפתח את כוח הדמיון שלו. מה אתה מתכוון? מה אנחנו עושים את זה? הרב אומר שככה אנשים בטבעם זה ככה. מה אתה? לא, תצייר עצמך, אתה אוהב את אשתך? תעצום עיניים. אז היא עצלנית? אני לא רואה שהיא עצלנית. מה היא עצלנית? מה פתאום? אני לא רואה את זה, אני לא רואה שהיא עצלנית, כי אני אוהב אותה. לא, לא, זה טוב מאוד. כי אם אדם אין לו את עצימת העיניים הזה, הוא יתמוטט, הוא לא יכול לשמוח בשום דבר. הנפש שלו תתמוטט, הוא ילך לבית משוגעים. כי הוא לא ישמח בכלום, אין לו אנרגיות לכלום, הוא לא. כל החיים שלו יהיה חיים של ספקות, של צרות, של... אתה מבין? כי באמת החיים מורכבים. אז איך נחיה? כוח הדמיון. דוגמה. אני מדמה שאני לומד טוב. נכון, אני לומד באמת טוב, דוגמה. סתם, אפילו בכל דוגמה. אדם חייב להרגיש שהוא לומד טוב. תגזים. אני שייך. תגזים! כי אם לא, אז תוך יום כן יש למשבר. למה תיכנס למשבר? ככה, אחרת, כן. כל החיים, בכל תחום, בכל תחום שקשור לעולם המעשה, חייבים הרבה דמיון. בשידוכים, בעבודה, באין כל תחום שיכול להיות. למשל, באהבת ישראל. מה, באמת כולם, עמך כולם צדיקים? מה? עם ישראל כולם צדיקים? לא. מה? לא, כי זה לא מדויק. זה לא מדויק, יש פרטים. אבל צריך גם לחשוב לא מדויק. צריך גם לחשוב לא מדויק. לא רק צריך, הרב כותב כאן שזה טבעי לנו לחשוב לא מדויק. ולתת לזה חופש, וזה לגיטימי לגמרי.
סוג של סם, בריחה מהמציאות.
זה לא בריחה מהמציאות. זה חלק מהמציאות. שיש פן כללי גם. זה חלק מהאמת. זה לא כל האמת, זה חלק מהאמת. כלומר, גם הסובייקטיבי הזה זה חלק מהאמת. עכשיו אני מדבר משפט מאוד. גם סובייקטיביות זה חלק מהאמת. מי שלא מבין את זה, הוא הסתבך בחיים. גם אמת סובייקטיבית היא אמת. זה לא הכל. עוד פעם אני חוזר למשפט. נכון. אמת סובייקטיבית היא אמת. ובהמשך נראה שגם מי שחושב שהמחשבות שלו היא אובייקטיבית, זה גם דמיונות. כן? נכון? לפעמים צריכים לחשוב סובייקטיבי. בעיקר. בעניינים של שידוכים, בעיקר בעניינים של התנהלות בחיים. כן? ככל שזה מחשבות יותר רחוקות ורוחניות, אז זה קצת מסוכן. כן? זה פחות רלוונטי. זה רלוונטי, מה שהרב קוק כותב בעניין, למה זה רלוונטי בעיקר? באיזה התנהלות? בתפיסות עולם שקשורות לפרקטיקה, להתייחסות לאשתי, התייחסות לילדים שלי, התייחסות לעצמי, התייחסות למעגלי החיים. בהתייחסות לחיים, כוח הדמיון יש לו משהו, יש לו תפקיד מאוד מאוד מרכזי. אז בוא נראה את הדבר הזה. בפנים. תראו מה שכותב הרב. למה תתענג על ידי זה נפשו ברגשי העונג, סבבה. וואי, אשתי, סבבה. מעולה. אין בגמים. הכי יפה, הכי טובה. אין עליה. מי שאין אותה, ואני חושב שיש בנים שאין להם את כוח הדמיון, אז החיים, הזוגיות הם גיהנום. כן? כאשר כוח הדמיון הוא לא מספיק משוחרר, אז החיים הם גיהנום. כי אדם עצמו אומר בלב, ואני יודע שזה לא לגמרי ככה, נכון? ככה או אחרת זה לא לגמרי, נכון? אז כאן צריך את כוח הדמיון. זה כמו שראינו בפסקה ברב, נכון? אומר כאן הרב ככה, וכן הרע, שכה נראה דילגתי, למה תתענג על ידי זה נפשו, ברגשי העונג המצוירים לפניו ברוב שמחה ותקווה טובה, וציור השמחה והעונג של התקווה יהיה לתועלת גדול לאדם, למה? תראו למה? לחזק כוחות גופו ונפשו, מעניין, אפילו גופו, אני לא יודע מה אפשר זה גופו פיזי, אבל אין, אחרת פשוט אתה לא תחיה. נפש ולרוש ורי, כן. האומץ, החיים הזורמים האלה. תפסיק עם השני צדדים האלה. תתחיל לזרום, אדוני. כן. הלאה. וכן לרע, וכן מעניין, וכן התייחסות לרע. וכן הרע האפשרי יצויר גם כן לפי כוח המדמה. באופן מבהיל יותר ממה שהוא לפי המציאות האמיתית. זה מעניין. יש כוח דמיון דווקא כאשר יש מציאות מסוכנת, אז זה טוב שאדם יפעיל את הדמיון. למה? ויגזים, זה טוב. נגיד דוגמה, יש מצוק. אז מה הדמיון שאדם אומר? וואלה, אני אפול, אני אתמוטט, אני אמור. טוב מאוד, למה זה טוב? תתרחק מהמצוק. מעולה. אבל מה שכל אומר? טוב. מה הסטטיסטיקה אומרת? לא יודע, הסטטיסטיקה אומרת שגם אם אני אעמוד צמוד, עזוב שכל, תתרחק מהסכנה. איך אומרים? תגזים. כאילו החיים הם צריכים להיות שחור לבן קצת. מכון מאיר טוב? זה טוב. האישה זה טוב. כאילו, יוצא דבר מאוד מעניין, שכמה אנחנו מאוד מעודדים את המורכבויות, וזה מעניין, אבל בהתנהלות המעשית, דווקא, החיים שבשחור לבן, זה סוד החיים לפעמים. כלומר, לא יודע, מבחינתי, מחבל זה רע. מישהו אמר שאם הוא היה צעיר, הוא היה מחבל. אם הוא היה ערבי, הוא היה מחבל. אתם מכירים את זה? שמעתם את זה? מישהו? אני לא זוכר, זה פוליטיקאי אמר את זה. שאם הוא היה ערבי, ראש הממשלה, לא זוכר מי זה היה, לא מזמן אמר. אם הייתי ערבי, הייתי מחבל. שכלית, אולי זה נכון. מה? מבחינת שכלית, זה נכון? אולי. אבל אתה לא שם, אתה צריך כאילו להגזים, אתה אומר זה רע, אז אתה עכשיו נלחם. אתה מרגיש שסכנה, סכנה הזו היא, אתה צריך להרחיק אותה. כן? טוב. בסדר? אז נסכם מה שאמרנו, נתקדם הלאה. בכל התנהלות מעשית, חייבת דמיון. אבל במינון, זה הפסקה, יש נעל בלי נעצים, ויש נעל עם ברזלים. מה הברזלים מסמנים לנו? ואנחנו נחזור לפסקה בעינייה. מה זה סנדל מסומר? סנדל זה דמיון. אז מה זה מסומר? שהוא משפיע בצורה דרמטית על החיים. הרי מה זה הסנדלים האלה? הם מעכבים את החיים, כן? המסמרים האלה. הם חזקים, הם נועצים, הם משפיעים. סנדל מסומר זה דמיון שהוא בעצם מנהל לך את החיים מההתחלה עד הסוף, ואין לך מקום לחשיבה שכלית. צריך הכל סובייקטיבי. הכל בא מכוח, מה אצלי? איך אני מרגיש? אני מתנהל על פי הרגשות שלי, בצורה כזו שאתה מאבד את החיבור לאמת. אתה מאבד כל יחס למציאות, וגם אם יש לך זקן וכיפה ואתה לומד גמרא כל היום, ואתה לא מקפיד על ההלכה, יכול להיות שאתה בעצם מחובר מנותק מהאמת. כן, אל תחשבו, הכוונה דמיון זה דווקא בשנקין, בסדר? כלומר, יש מצב כזה שאנשים לובשים סנדלים מסומרים, וחזל רואים את זה כמחלה כלל עולמית, כלל דורית וכלל ארצית. כלומר, זה מחלה, לכן תקנו, לא יכלו סנדל מסומר, כך הרב מסביר. זו מחלת הדור, מחלת הדורות. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו דמיון בשביל מטרות מסוימות, ולאן אנחנו לוקחים את זה? לאן אנחנו לוקחים את זה? וזה משתלט לנו החיים. לא האמת מעניינת. מה כן מעניין? אני. נכון? בתוך הלימוד, זה, בכל תחום, בפוליטיקה, בתפיסת העולם המתרונית, הכל, הכל שם. כן? נתקדם קצת, בסדר? עד שיגיעו אנשים, בסדר? יש עוד סדמה, בסדר? אמר שמואל, בסדר? אני רוצה להתקדם היום. אמר שמואל, שלפי השמד היו, בפסקה השנייה של הרב, בסדר? שלפי השמד היו, והיו נחבאים במערה, ואמרו, הנכנס ייכנס, והיוצא אל יצא. מה הפירוש שלפי השמד היו? כוונה, למה הם נכנסו למערות? אני חוזר לציור, בית שני, בית שני, למה הם נכנסים למערות? בגלל הרומאים. עכשיו זה לא רק בגלל הרומאים, הרב כותב, שבבית שני הייתה מחלה. מה הייתה המחלה של בית שני? דמיונות. מעניין, זה דורות של גאולה. גם בית שני זה כאילו היה סוג של... כן? כמו הדור שלנו, גם הדור של בית שני, זו אותה מחלה, בוא נראה את הבפנים, דברים בפנים. מקור הנפילה שגרמה לגזרות, הרי אם אנחנו טובים, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו גזרות. חבר'ה, נכון? אם אנחנו טובים וצדיקים, אין גזרות. כל הרדיפות של הרומאים באים ממחלה רוחנית. אז הרב כאן מספר לנו סיפור. מה המחלה הרוחנית של דור של בית שני? אומר, יש לך את הדף הזה? אומר הרב, תדע לך מה המחלה? מקור הנפילה הוא התמוטטות הרוח. מה זה התמוטטות הרוח? אומר כאן הרב, עזיבת השכל וההשתקעות הדמיונית. למדו בבית שני, למדו גמרא או לא? בבית שני, חבר'ה. למדו תורה או לא למדו תורה? למדו תורה. הם לא שהם היו לא דוסים, כאן זה בסדר. אומר הרב, ממשיך הוא יוכיח את הדבר הזה. הסיבה לכל הגזרות, וכל הרדיפה, וכל העניין של הרומאים וכל זה, בגלל שכל עולם הדמיוני השתלט. ואיך זה קרה לעם ישראל? וזה מתחבר לחנוכה. רמז. איך זה קרה עם ישראל לבית שני? איך? ממי הושפעו? מאיזה תרבות? איזה תרבות הם הושפעו? היהודים מארץ ישראל, מאיזה תרבות הם הושפעו? חנוכה, רמז. היוונים. תרבות הדמיון. היוונים היו חכמים, אינטליגנטים, מעשיים. אבל תרבות הדמיון שלטה שם. כן? ועם ישראל, שם היה. שם היה. זנח ישראל טוב, אויב ירדפהו. אז בית הרב אומר... שבעצם למה נכנסו למערה? כלומר, כל התופעה הזאת של כניסה למערה, כל המהלך הזה, כן, הוא קשור למחלה הבסיסית. כן, עם ישראל חי בדמיון. הדמיון משקיע את האדם ואת המומה בחורו. מעניין, מה פירוש בחורו? עכשיו, המערה היא וירטואלית, היא גם מעשית, אבל הרב אומר שכשכתוב כאן למערה, שבעצם כולנו נכנסים למערות. איזה מערות? מה מערה מדמה מבחינה רוחנית? התכנסות פנימית. אני. נכון, אני מתנתק מהאמת. כן, מתנתק מהאמת. נכנס לשבלון הפנימית. מה זה אני? אני, 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 אני. טוב. נעצור כאן. ובעזרת השם נמשיך ביום שלישי הבא. ערב טוב.